תלמידי חכמים של ארץ ישראל, נכון? פרק ה. תלמידי חכמים של ארץ ישראל, משובחים מכולם, דברי מדרש רבה. אין תורה כתורת ארץ ישראל, מתייחסים אל שייכות התורה עצמה לארץ ישראל. וזה למדנו בפרק הקודם. עבודי רבי נתן עוסק בערכם של תלמידי חכמים של ארץ ישראל. גדולי תורה ואנשי תורה צריכים להיות ניכרים בשייכותם וגידולם בארץ ישראל ושונים מתלמידי חכמים שבחוץ על הארץ. תלמיד חכם של ארץ ישראל הוא לעילה ולעילה. אז מביא את עבודי רבי נתן, רבי שמעון אלעזר אומר, חכם הדר בארץ ישראל משובח, יצא חוץ על הארץ, פגם. אבל פי שפגם, משובח הוא יותר מכל המשובחים שבמדינות. טוב, אם כן זה עבודי רבי נתן, על הרכם המיוחד של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שהם משובחים. משובח יותר מכל המשובחים שבמדינות. יש שבח מיוחד לתלמידי חכמים שבארץ ישראל. אמרנו, שיש לזה עוד כמה סוגיות לעניין המיוחד של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, אבל הרב ציודה מתייחס כאן בעיקר לסוגיה אחת בשבת. יש את הסוגיה המפורסמת בסנהדרין של נועם ומקל, ויתביטו בחשוכה, המריך תמילת ידי חשוכה, גם ביחס לתלמידי חכמים בעצמם, רק התורה, לתלמידי חכמים בעצמם, אחד מינן, אחד מיני הוא שווה תרי מינן, אחד מיני שעולה להתם שווה תרי מיני הוא. יש עוד כמה ממרות, אבל רבי ציודה מתייחס כאן לגמרא בשבת, שאותה אנחנו נשתדל ללמוד, אז נראה פה. אני ממשיך לקרוא. רבי יוחנן היה ראש ישיבת ארץ ישראל. הוא האריך ימים, דורות, אי אפשר לדעת כמה. בירושלים אי אפשר היה להחזיק מעמד, והוא ישב והרביץ תורה בטבריה. בגמרא מסכת ברכות מסופר שאמרו לו לרבי יוחנן שיש זקנים בבבל. אמר רבי יוחנן, איך ייתכן? וארץ ישראל היא ארץ החיים. לפי פסוק, למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה, כתיב, אבל בחוץ הארץ לא. כיוון שאמרו לו שמקדם ממך שכן לבי כנישתא, כלומר משקיעים מערבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר, היינו דען אלוהו. זה היה תירוץ על התמיהה. כמובן, עיקר החיים של ישראל בארץ החיים, ובגלות יש המשך חיים בתוך הלא נורמליות, יש המשכת חיים. משהו שמסייע. מקדם ממך שכן לבי כנישתא, עכשיו אני מבין, בעצם, אריכוס יומים זה בארץ ישראל. טוב, עכשיו הרב צבי יהודה מביא את הגמרא בשבת. האמת, אנחנו נראה אחר כך שבנתיבות ישראל בית במאמר שלו על הרב יהודה לב מימון, ספד שלו על הרמידה הלב מימון, השם וזאת ליהודה, מדבר על הערך המלכותי של יהודה. הוא היה שר בממשלת ישראל הרי. הרב צודה פה יש לו מאמר עליו, ובתוך זה הוא מזכיר גם את העניין הזה של תלמידי חכמים של ארץ ישראל. אני אקרא לכם כמה משפטים, ושם תראו, הרב צודה מביא שלוש ממרות. נכון? מידה עליונה זו, כותב הרב צודה שם במאמר וזאת ליהודה, בנתיבות ישראל ב', בהוצאה של בית אל, זה בעמוד קכ"ה. מידה עליונה זו של כל מלות תודעת החיים הישראלית האמיתית בשלימות מציאותה של תורת השם אשר בחיי ישראל וארצו מופיעה לנו במלות תוקפה בדברי חכמים זכרונם לברכה אשר בשלשלת הקודש של חיי העולם הנתונים בתוכנו בהמשך תורה שבעל פה מן הדורות התנאים אל האמוראים רבי יוחנן בעל תלמוד הירושלמי אשר דנים עליו עם מוקמותנה אשר נאמר עליו אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה שעבר רבי יוחנן את התורה בוז יבוז לו אז הוא מביא כאן ככה, ממרות של רבי יוחנן. כל מילה של רב צודה צריכה לימוד, אין לנו זמן עכשיו. צריך ללמוד טוב, רב צודה, בפרט הדברים שבכתב, אבל צריך לזכור, הדברים שהוא כתב פה, הרב אבי שוורץ, זה סיכומים שלו משיעורים שהרב צודה היה נותן בעל פה. תיבות ישראל זה הדברים שהרב צודה כתב בכתב, וכאן ודאי שכל מילה... טוב, אז הוא מביא כאן את הממרות. רב יוחנן. אשר אמרו לו, כי ישנם יהודים זקנים בבבל, תמה. ואמר למה נרבויים מכם עם אבניכם על האדמה הקטים, ואיך אפשר ליהודים להמשיך ולחיות באריכות ימים ושנים בחוץ על הארץ, אלא שמה, שהם שם משכימים ומערבים לבתי כנסת, הוא מועיל להם להשלים ולמלא להם את ערך החיים הנורמליים, אשר במקומנו הטבעי, כלשונו של המהר"ל. הלאה, סיפור הבא. כאשר סופר לו רבי יוחנן על מעשה נורא של התרכזות יוצאת מהכלל בין שני יהודים עם עלייה לארץ, שוב תמה ואמר, הלא מנתן השם לך שם לב רגז, בבבל כתיב, ואיך אפשרית לא נורמליות כזו במקומנו הטבעי? עד שנתברר לו, כי באיש עתה כשהראה אותו מעשה עדיין לא עברו את הירדן ולא בתחום ארץ ישראל. טוב, אז יש שני בירורים של רבי יוחנן. נוסיף, הוא כותב, אמנם שיא הבירור של ערך טבעיות מקומנו זה מגיע ביחס למהות של חיי ישראל ואורייתא בהבחנת הוראתו המפורשת של רבי יוחנן לתלמידיו בעניין זה כדלהלן. אז הוא מזכיר, מביא את הגמרא, אני קורא את זה בלשונו של הרב ציודה פה בנתיבות ישראל, אחר כך נחזור לקרוא את זה אצלנו בתוך התורה הגואלית. שיא הבירור הוא קורא לזה, של ערך טבעיות מקומנו זה. אז זה ביחס לאריכות ימים. חיים, אריכות ימים צריך התאמה בין המקום לבין הטבע של האדם. אז יש המשכיות. אם אין התאמה, זה לא... אז צריך תירוץ. ולהפך, עצבנות זה תוצאה, זה תוצר של אי-טבעיות. טבעיות ארץ ישראלית לא אמורה לאפשר ולהצדיק עצבנות, כעס. על הבירור השלישי, זה שיא הבירור, כותב הרב צודה, שיא הבירור של ערך טבעיות מקומנו זה מגיע ביחס למהות חיי ישראל ואורייתא. לא אריכות ימים, לא לב רגז, אלא מהות חיי ישראל ואורייתא. בהבחנת הוראתו המפורשת של רבי יוחנן לתלמידיו בעניין זה כדלהלן. מה זה העניין? באותו זמן, כאשר רוב היהדות היו שוב בגלות בבל, וארץ ישראל הייתה בשפל שוממותה בכל צדדי החיים, גם הכלכליים וגם החברתיים, יחזיק באז רבי יוחנן את תשובתו הגדולה, ותלמידיו חכמי ארץ ישראל ידעו והכירו את עמית התרקם של ישראל ואורייתא שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כמו שגם קהל וציבור בישראל ותורה הם דווקא אלה אשר בארץ ישראל. פה בקצרה הדברים שלמדנו אותם פרקים שלמים. ואשר חוץ עלה נחשבים הם כיחידים. זוכרים, למדנו את הסוגיה הזאת בהוריות. וכאשר תלמידיו של רבי יוחנן שוחחו ביניהם על הערכת מצב החיים של בבל ושל ארץ ישראל, כל מיני שאלות על תופעות טבע מעניינות שמאופיינות בבבל, תופעות טבע, תופעות טבע נראה, מאופיינות בבבל, מאופיינות בארץ ישראל, מפני מה העופות שבבבל שמנים, מפני מה המועדים שבבבל שמחים, ומתוך כך על מצב התורה שבבבל. אחת השאלות שלהם בהמשך הייתה גם, תכף נקרא את זה בתוך הגמרא, מצב התורה שבבבל, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, כוונה מקושטים בהידור לבושם. ואז זו הייתה התשובה, כוונה של התלמידים, לפי שאינה בני תורה כל כך כבני ארץ ישראל, ומכבדים אותם בלבושם שנראים חשובים. גער בהם רבי יוחנן בהבחנת הוראתו המפורטת ובבירור אמיתתה המדויקת בזה. אתם לא צודקים. והוא, תכף נראה, תראו את לשונו של הרב צודה, גרבה עם רבי יוחנן בהבחנת הוראתו המפורטת וברור המיטתה המדויקת בזה. בשמאל לשונו של הרב צודה פה אומרת, תכף נראה את הגמרא ותראו למה הוא מתכוון. שהיא לא לפי שאינם בני תורה, אלא לפי שאינם בני מקומם. כי אותו החיסרון הגורם את הצורך של ההתהדרות החיצונית איננו אישי, פרטי, אלא מהותי, כללי. ואשר גם אם יהיו בבחינת אישיותם בני תורה במעלה גדולה ביותר, הלא הם שלא במקומם. בתור בני תורה שלא במקומה אמיתי של תורה, שגם התורה בעצמה וגם השראת שכינתה היא שם שלא במקומה. זה לשונו של הרב ציודה פה בנתיבות ישראל. בואו עכשיו נחזור אלינו ונפתח אחר כך את הגמרא. אז טוב, אני עכשיו חוזר לקרוא אצלנו. האווירה בגידול התלמידים סביב לרבי יוחנן הייתה אווירה של שייכות בקדושה מיוחדת לארץ ישראל. רבי יוחנן מרא דארץ ישראל. וכך בגמרא מסכת שבת רואים איזו יהירות של תלמידי חכמים שבארץ ישראל, וזלזול לגבי תלמידי חכמים שבבבל. והכוונה היא כמובן לתלמידים. רבי יוחנן לא חס ושלום לקב הזה, אבל התלמידים זה היה איזה תופעה. ורבי עמי ורב אסי, אז אמרתי לכם, צריך לתקן פה, זה לא רבי עמי, זה רב אסי, כן, וזה רבי חייא ברב, אולי תכף אני אפתח את הגמרא, שני תלמידים שהיו יושבים אצל רבי יוחנן. קוף ממהי. גמרא אומרת ככה, יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי. רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמי דרבי יוחנן. אם כן, צריך לתקן פה, זה לא רבי עמי, אלא זה רבי חייא בר אבא. תלמידים של רבי יוחנן יושבים לפניו, אני ממשיך לקרוא בפנים, והוא מתוך זקנה מופלגת מתנמנם, והם בינתיים משוחחים לא בעניין הלימוד, לא בסוגיה שהיו עסוקים בה. אז על מה מדברים? על ארץ ישראל כמובן. זוהי האווירה בישיבה. דנים בהבדלים שבין בבל וארץ ישראל. ושם, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? ברש"י מציינים עצמם בלבוש שמנאים. מצוינים מקושטים. כלומר, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל לובשים בגדי רבנות מיוחדים? שאלה. והם, התלמידים, ענו, לפי שאין הבני תורה, רש"י, שאין הבני תורה כל כך לכבדם כבני ארץ ישראל מחמת תורתם, אז מכבדים אותם מחמת לבושן שנראים חשוב. ואילו בארץ ישראל נודע ירכוש תלמיד חכם מחמת עצמו, בין שילבש טריימל בין שלא ילבש. ככה אמרו שם התלמידים. התערבו רבי יוחנן, אמר להם, דרדקי, יש לכם הבנה ילדותית. אין תלמידי חכמים בבל? ודאי יש. אלא שהחילוק הוא לא חילוק אישי, אלא מציאותי. לפי שאין לבני מקומם, המקום גורם, מקומה של התורה ועוסקיה, הוא בארץ ישראל דווקא. זהו הבדל מציאותי, עובדתי, גדול, בין התורה ובני התורה, אנשי התורה שבארץ ישראל ואלה שבחוץ לארץ. הקביעות של קדושת התורה והשארת השכינה היא בארץ ישראל. את הכותל המערבי אפשר להעביר למקום אחר. אי אפשר לשנות את הנצח, את נצח ישראל ואת הנצח של ארץ ישראל. והנצח זו ירושלים. אי אפשר להשתנות. אמיתיותה, אמיתיות של תורה, עיקרה של תורה, מרכזיותה, דווקא בארץ ישראל. צריך להכיר את האמת, לא מתוך יוהרה, אלא מתוך הכרת האמת. תלמידי חכמים של ארץ ישראל צריכים לדעת את ערכם. ומתוך כך יוכלו להיות מושפעים מתורת ארץ ישראל, ולהשפיע על כלל ישראל ועל ההוויה כולה. תלמידי חכמים צריכים לדעת את ערכם מתוך כך. טוב, נקרא רבותיי את הגמרא. וצריכים טיפה לבאר פה את דברי הרב ציודה. אז כמו שאמרנו, ישבו שם התלמידים לפני רבי יוחנן, והיו להם כמה וכמה שאלות ביחס לתופעות שניכרות בבבל בארץ ישראל שונות זו מזו. מפני מעפות שבבבל שמנים, מאדים שבבבל שמחים, ואז השאלה, מפני תלמידי חכמים שבבל מצוינים, לפי שאין בני תורה. התערבו רבי יוחנן, אמר לו, דרדקי, לא כך אמרתי לכם, אמור לך חוכמה אחותי את, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, אומרהו, ואם לאו, אל תאמרהו. זוכרים שרב צבי יהודה שם אמר שרבי יוחנן דקדק. מה חשוב לו? זה, רב צבי יהודה כמובן התנסח בלשונו את היסוד של רבי יוחנן, מאיזה מקום בא רבי יוחנן. בדברי תורה, בדברי חוכמה, צריכים להגיד דברים מדוקדקים, ישרים, נכונים, אמור לך חוכמה אחותי, אם ברור לך ואם לאו, אל תאמרהו. טוב, אז אמרו לו, ולילן מר, איזה, זאת אומרת, אז רבנו, אז אתה תענה לנו אתה תשובה לשאלות שלנו. אז הוא אומר להם פה תשובות מעניינות, אני לא קורא הכל. יש פה תשובות מעניינות. אני רק רוצה להגיע אלינו. מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? לפי שאינן במקומן, או לפי שאינן בני מקומן. טוב, עד כאן ציטוט, אבל יש בגמרא המשך. דאמרי אינשי במטה שמאי ולא מטה תותווי. אז זאת אומרת, זה לא נעצר כאן. יש אין לבני מקומן, אז מה זה משפיע? אבל אסור לשכוח את השאלה. השאלה הייתה מפני מה אתה מדרך חמים שבבבל מצוינים בבגדים מיוחדים, בארץ ישראל לא. אז הייתה תשובה של התלמידים, אולי לא נכונה, כי היה בהם משמעות שאין שם תלמידי חכמים חשובים. רבי יוחנן אומר, זה לא נכון. יש שם תלמידי חכמים חשובים. לכן תשובתכם היא לא הנכונה. אז מה התשובה הנכונה? לפי שאין לה בני מקומן. אז מה זה קשור לעניין? מה הקשר ביניהם בני מקומן לבין הצורך ללבוש בגדים מצוינים? אז הגמרא עצמה מסבירה. לאמרין שיש פתגם כזה, אנשים רגילים, פתגם, במטה שמאי, ולא מטה תותווי, אומר רש"י. אז אני אקרא רש"י עוד קודם. שאין לה במקומן, שמארץ ישראל גלו לשם, והגולה למקום נוכרי, מציין עצמו בלבושים שיהיה חשוב. אז יש פה הסבר כבר. מי שאין לו בני מקומו, אז הוא מרגיש לא כל כך, הוא צריך לציין את עצמו. אומר, משל, במטה שמאי, בעירי איני צריך להתכבד, אלא בשמי שאני ניכר בו. ולא מטה, במקום שאינו עירי, תותווי, כבודי תלוי בשמלתי, שמלתו מתרגמין אנטוטווי. אם כן, יש קשר. במטה, שמאי, שמי, מציאותי, שמי, אני ניכר בו. ולא מטה, אני צריך התהדרות. יפה. הלאה. הבאים ישרש יעקב, אני ממשיך את הגמרא. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שבבל, שעושים ציצין ופרחים לתורה. אומר רש"י, הבאים אותן של יעקב שיבואו לבבל, ישרשו ויעשו ציצין ופרחים לתורה. וסייעתא אתיא לרב יוחנן, דתמא דמצוינים, לאו לפי שאין לה בני תורה כדרבאסי, אלא לפי שאין לה במקומה. לא, אז זה הגמרא בשלמותה. ועכשיו השאלה היא קצת, ה- אז איך... אני קורא גמרא עם רש"י, לא בטוח שהייתי אומר את הביאור, שהייתי לומד מזה יסוד כזה, שיא הבירור, כתב הרב צבי יהודה שהיה בנתיבות ישראל, שיא הבירור של השייכות של עם ישראל, זה הכוח התורה, התורה שייכת באופן עצמי, אין לה בני מקומם. אבל הגמרא מסבירה, אין לה בני מקומם, שלכן הם צריכים להתלבש, כי יש איזה כלל כזה, שאינשי, אמרי אינשי, ומטה השמי, ולא מטה תותווי. אבל באמת תלמידי חכמים שבבל, הנה הגמרא מביאה אפילו ראיה, באים ישרש יעקב, יציץ לברך ישראל, תני רבי יוסף, אלו תלמידי חכמים שבבל, שעושים ציץ לברך אל התוירה, אם כן אומרה שסייעת לרבי יוחנן, דתמה, דמצוינים, לא לפעם, לאו לפי שאין להם בני תורה, לפי שאין להם במקומן. לפי שאין להם במקומן. זה נושא טכני לחלוטין. איפה הבירור של הנקודה המהותית כל כך? אז אדרבנו, זה מה שהגמרא מסבירה. זה תכונה היא באנוש. אמר רש"י, הגולה למקום נוכרי מציין עצמו במלבושים שיהיה חשוב. ויש על זה אפילו משל של אנשים, פתגם של אנשים. בעירי איני צריך להתכבד, אלא בשמי שאני ניכר בו. ולא מטה, כשבמקום שאינו עירי, כבודי תלוי בשמלתי. זה איזה טבע אנושי כזה. מכיוון שאין לה במקומן, אין לה בני מקומן, אין לה מקומן, אין לה בני מקומן. לכן הם זקוקים. ללבוש. ומה פירוש שאין הבני מקומה? זה נכון, גלו מארץ ישראל לשם. אבל, אדרבה, תלמידי חכמים הם גדולים. אז אולי כלפי הגויים גם, אני לא יודע. לא כתוב כאן כלפי מי? לא, אני אגיד לכם את האמת, כשאני פתחתי את הגמרא ללמוד אותה, אני את הרב צבי יהודה הזה זוכר, אבל אני לא זוכר שפתחתי את הגמרא ללמוד אותה, כשנקרא את השיעור מקודם, ועכשיו, כן? אז צבי ללמוד את הגמרא, והיה לי קשה באמת פעם, לפני כמה חודש, חודשיים, שהתחלתי ללמוד פה את הפסקאות, אז פתחתי קצת את המקורות, רציתי ללמוד את זה טוב יותר, אז... אז פתחתי את הגמרא ולמדתי אותה, ופתאום ראיתי שאני זוכר את הרב צבי יהודה, אין הבני מקומה. וזה היה יסוד גדול. שגור על דבריו הרבה פעמים, אבל אני לא יודע, פה זה לכאורה איזה... זה נקודה צדדית יותר, נוגעת לסוגיית הלבוש. וזה טבע הוא באנוש. ולא מטה, תותווי. אבל התלמידי חכמים מצד עצמם, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ולתלמידי חכמים שבבבל, שעושים ציץ ונפרחים לתורה. אז זה נכון שרבי יוחנן באמת התווכח עם התלמידים שלו, ואמר להם, אתם לא צודקים שאתם חושבים שהם לא תלמידי חכמים גדולים. תלמידי חכמים גדולים, אז זה מתגמה מביאה. אבל ברש"י כתוב, סייעתא אתא לרבי יוחנן, דתמא דמצוינים, לא לפי שאינם בני תורה, כדרבאסי. שהרי הם בני תורה ועוד איך בני תורה. לפי שאין להם בני מקומה, אבל במדרגה שלהם, אז זה משפיע על המדרגה או זה לא משפיע על המדרגה? שתלמידים אמרו תלמידי חכמים לא גדולים, אז הרבי יוחנן אומר, לא נכון, תלמידים גדולים, אפילו עושים ציצים ופרחים. אז זה עוזר לרבי יוחנן, שזה לא בגלל זה. אז מה? אז יש איזו סיבה טבעית כזאת של אנשים. בלב מטה, תותווי. היה קשה לי. טוב, אני רואה שאתה חוזר על דבריו של קודמך, ויכול להיות שזה, אז תראו, באמת. אם להם בני מקומם, המהר"ל כבר, רואים מהר"ל בחידוש האגדות כאן קורא לכם במערל בחידוש האגדות. כותב המערל ככה, בלא מטה תותפי, שואל המערל, מציג ככה, אף על גב דעתיים יושבים בבבל דרך דירת קבע, זה קצת דומה לשאלה שלכם, המערל משכלל אותה עוד יותר. אף על גב דעתיים יושבים בבבל דרך דירת קבע מכל מקום, כיוון שאין התורה קבוע שם, מי שהוא בלא מטה מתכבד עצמו במלבושים, ולפיך חכמי בבל מצוינים, ותם דבלא מטה תותווי, כי הכבוד הוא נגד אחר ולא כנגד עצמו. זה לא שייך כבוד נגד עצמו, לפיך תמיד חכם שבבבל שאינם במקומם, שאין בבל מקומם, והוא כנגד אחר. ומאחר שהוא כנגד אחר מתכבדים במלבושיהם, לפוקי בארץ ישראל נחשב ארץ ישראל לקומם, ואין אדם מתכבד נגד עצמו, ולפיכך אף על גב שעתה הם תושבים שם מכל מקום כמן שם שלא במקומם, כי אין התורה מקומה בבבל, ולפיכך מתכבדים במלבושיהם, כי הכבוד הוא שלא במקומו של דבר, אבל במקומו של דבר אין רודף אחר הכבוד, כי זהו עניין הכבוד שהוא כנגד הזולת, לא כנגד עצמו. ולפיכך כאשר הוא אצל הזולת שייך כבוד, ויש להבין זה. אז המהר"ל מפורש, כן? היינו. זה לא רק נקודה חיצונית. זה גוף הקשה, צריך להבין. באופן עמוק, מה העניין הזה של ולא מטה תותווי? זה גוף הצריך להבין. המהר"ל מסביר כבוד הוא נגד אחר, ולא כנגד עצמו. פשוט, לא שייך כבוד נגד עצמו. אדם עם עצמו. או בבית. אדם הולך עם חלוק בית. יוצא החוצה. מה יש בזה? כל מושג הכבוד הוא ביחס לאחר. יחס לעצמו, לא שייך. המדרגה בעצמיותה. וזה הנקודה כאן העמוקה. זה לא סתם מה ש... ולא מטה תותווי, וכאן זה הגדרה בעצם של לא מטה. מי צריך כבוד? רק כאשר התורה לא נמצאת במקומה. אז יש צורך לבטא אותה בדרך של כבוד כזה של תותווי. מצוינים בלבושיהם. הפוקי ארץ ישראל. תמיד חמם שבבל שאינה במקומם, שאין בבל מקומם והוא כנגד אחר, ומאחר שהוא כנגד אחר מתכבדים בלבושיהם. הפוקי בארץ ישראל נחשב ארץ מקומם, ואין אדם מתכבד נגד עצמו. ולפיכך אף על גב דעתיים תושבים, זה לא חיצוני. שאל המהר"ל, אף על גב דעתיים יושבים בבבל דרך דירת קבע, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, כבר שנים. אז זה לא במקרה. זה בעצם, זה לא, אל תבין את זה לא נכון, כאילו האנשים, האדם בחודש הראשון הוא צריך להתכבד, אבל זה לא ככה, פה מדובר על תלמידי חכמים שבבבל, שהם כבר יושבים שם שנים רבות, ועדיין, לכן אומר המהר"ל, זה לא, לא, זה מדובר בעצם. אין התורה קבוע שם. זה הנקודה. אין התורה מקומה בבבל. ולפיכך מתקדמים ממלבושם, כי הכבוד הוא שלא במקומו של דבר, אבל במקומו של דבר אין רודף אחר הכבוד, כי זה אין הכבוד שהוא כנגד הזולת, לא כנגד עצמו. ולפיכך כאשר הוא אצל הזולת שייך כבוד, וכאן כמה שישבו שם, כמה שנים שישבו שם, זה תמיד לא מקומם. עכשיו הבנתי, זה ממש הגדרה בעצם. אתה שואל, הרי מצינו כבוד לכבוד ולתפארת בכהנים שהם צריכים להיות מכובדים, אבל זה באמת כנגד אחרים. ודאי שכל העניין הוא שכל מי שמגיע לבית המקדש מיד מקבל השפעה של רוממות מהכבוד שהוא ירחש לכהנים, לכן הכהנים צריכים. אבל המהר"ל כבר לקח את זה לשם, כי הוא שאל שאלה טובה, אלו היום הם כבר קבועים שם, אז לכן זה לא מעניין מקרי כזה, זה לא איזה עניין, זה הגדרה בעצם. התורה היא לא שם, אין התורה מקומה בבבל. זה הרב ציודה בעקבות המהר"ל הזה, ככה פשט בגמרא. זאת אומרת, אין הבני מקומן. זה לא איזה עניין חיצוני. מה? לכן אין ברירה, לכן כשבאים לכבד את התורה אז צריך, מבינים כאילו מכבדים את התורה במקום שזקוקים לכבוד חיצוני, כי אין לבני מקומן, שם זה כנגד הזולת, אבל בארץ ישראל נחשב ארץ ישראל מקומם, אין אדם מתכבד נגד עצמו. נכון, לא צריך להתכבד בכיבודים חיצוניים. זה כמו שאדם לא מתכבד נגד עצמו, עצמיותו אומרת כבוד. שמו, עצמיותו אומרת כבוד. אבל זה לא, מה?
מתכבד מהארץ או מתכבד מהאנשים? יש גם אנשים בבבל וגם אנשים בארץ ישראל.
נכון. לכן אומר המהר"ל, מה שכתוב כאן זה גדר עצמי בתורה. זה מה שכתוב בגמרא. אז בעקבות זה הרב ציודה כמובן מצא את ההגדרה הזאת. גם בנפש החיים, מה? לא הבנתי. מה? כבוד תורה, ודאי. ודאי, כבוד תורה, אבל לא חיצוני. כבוד, כבוד במובן של החצנה, עצמיות ודאי שיש. אני אולי אסביר את זה, אני אביא לכם תכף, בסדר, אני ארחיב קצת בנקודה הזאת של המהר"ל, אבל קודם כל באמת היה לי קשה הרב ציודה, אבל המהר"ל, וראיתי אחר כך, פתחתי אגדות הש"ס, נו, בן יעקב, יש שם ציונים, אז הוא ציין לנפש החיים, שער ב' פרק י' ז', אז אני פתחתי בעקבותיו, וראיתי שגם בנפש החיים, בסוף יש הגאה. טוב, יש לו פה, אני לא נכנס בכל, רק אני אקרא פסקה קטנה. סוף הפרק, הגעה בסוף הפרק. וזהו עניין שכינה נזכר בכל מקום. פירוש הפשוט של שכינה היינו קביעות דירה. כמאמרם ז"ל בראשית רבה, ותנחומה מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. ועיקר קביעת דירתו יתברך שמו, היה בירושלים, התגלות קדושתו, עכשיו תשימו לב, בלי התלבשות לבושי. מוסיף על נפש החיים, והוא שאמרו זל דאמרי אינשי במטה שמי ולא מטה תותווי, ושיחתם זל צריכה תלמוד. שיחה תלמידי חוכמים צריכה תלמיד, תלמוד. אומר הנפש החיים, זהו עומק, זה מה שכתוב כאן. יש שכינה, עיקר קביעות דירתו יתברך שמו היה בירושלים, התגלות קדושתו בלי התלבשות לבוש. והוא שאמרו זה על דם ראין שבמטה שמי ולא במטה תותווי. שיחתם זה שיחת תלמוד, שזה הפשט. מביא פה למטה בהערה מדברי הרב חיים בדרשה. וזה שרמזו חזל בחידתם ומליצתם דאם ראין שבמטה שמי ולא במטה תותווי, כי במטה רצון אמר, בזמן שבית המקדש היה קיים על מכונו ושרתה השכינה בעיקר הקודש, שמאי רצה לומר, אז היה השם מתגדל ומתקדש לעיני כולם. אבל בלא מטה רצה לומר, כיוון שנחרב הבית ונסתלקה השכינה מהעיר, תותווי רצה לומר, אני צריך להתלבש בשר של אותה אומה שישראל גלו תחתם ולהשפיע עליהם רב טוב, כדי שיבוא מזה איזה תמצית גם לישראל, לאחיות את גביעתם יתקמו ביניהם. והוא מה שאנחנו אומרים בתפילה, ושמחה הגדול והקדוש עלינו קראת, שהכוונה היא להשרת השכינה בתחתונים על ידי המקדש, שנתגדל ונתקדש שמו על ידינו בשריעתו בתוכנו, בלי התלבשות לבושים. בקיצור, יש בחינות. שוב אנחנו רואים שהגמרא הזאת מכוונת אל דברים שהם בעצמיותם. אם כן, זה לא בעצמיותם. יש, קיצור, זה פשט מדברי חז"ל. אין הבני מקומם, זה על התורה, אומר המהר"ל. לא במקום, זה על השכינה. יש הופעה עצמותית של דבר, וישנה ההופעה שאיננה יכולה להופיע בעצמותה, ואז היא זקוקה, לפי מה שכתוב בנפש החיים, ללבושים. או כפי שהיא כתובה במהר"ל, לסגנון של כבוד חיצוני. אבל סוף כל סוף, הגמרא הזאת מציינת עובדה מהותית. וזהו, דברי, אלה הם דברי הרב ציודה שאנחנו לומדים אותם, שזה לא שאלה של המדרגה האישית פרוטית. אדרבה, המדרגה האישית פרטית של תלמידי חכמים, על זה רבי יוחנן תיקן אותם. זה לא הנקודה כלל וכלל. אמר להם דרדקה, אני קורא אצלנו, יש לכם הבנה ילדותית. אין תלמידי חכמים בבבל, ודאי שיש. אלא שהחילוק הוא לא חילוק אישי, אלא מציאותי, לפי שאין הבני מקומם. בואו נחזור לסגנונו של הרב ציודה בנתיבות ישראל. שנייה, מכילה עוד, אני אתן לך מיד, אני רק רוצה לקרוא את הלשון של הרב ציודה פה. אותו החיסרון הגורם את הצורך של ההתהדרות החיצונית איננו אישי פרטי, אלא מהותי כללי, באשר גם אם יהיו מבחינתם, מבחינת אישיותם, בני תורה במעלה גדולה ביותר, על הם שלא במקומם, בתור בני תורה, שלא במקומה אמיתי של תורה. אצלנו הרב ציודה התנסח בהפה, והרב ציודה כתב את זה, זה לא הבדל אישי. זה לא בגלל הבעיה האישית של התלמיד חוכם, זה לא זה. חילוק הוא לא חילוק אישי, אלא מציאותי. זה הגדרה, זה הבדל מציאותי, עובדתי, בין התורה ובין ישראל. אין בני מקומה. חוץ לארץ, הקביעות של קדושת התורה והשראת השכינה היא בארץ ישראל. צריך להכיר בזה. זה עושה הבדל עצמי. לתלמידי חכמים שבארץ ישראל זה מקומם הטבעי. אז פה לא שייך כבוד חיצוני, כי הכבוד הוא עצמי. מה שאין כן בבבל, זה לא מקומה של התורה כאן. מה שלא יהיה, יכולים לעבור דורות. זה לא בגלל זה שאנשים הפרטים האלה, אלא התורה לא שייכת שם, מי שהסביר המהר"ל. אז ממילא כנגד אחרים, זה תמיד שם בחינה של כנגד, הבחינה של כנגד אחרים, ולכן צריך את ההופעה החיצונית של הכבוד כנגד אחרים, כפי שהמהר"ל כתב שם. צריך להכיר את זה. מי רצה להעיר משהו? סליחה, כן. בסדר, אז זה ביחס לתורה, זה היה שייך לפרק הקודם. פרק הקודם למדנו, וקצת הבאנו את האיגרת, שם המקוריות וכלליות, ואמרנו מהרב באיגרת אחת שקראנו אותה, שזה מלמעלה למטה וזה מלמטה למעלה, סברות מתחילות מלמטה או הערות מתחילות מלמעלה, בא מכללים או בא מפרטים. אמרנו שבאיגרת אחרת ברב מבאר שההבדל בין בבלי לירושלמי, זה רואים אפילו בסברות, שהסברות יותר רוחניות, וכאן הסברות יותר פלפוליות. אני רוצה רגע להתאים את הדברים. מתוך מה ששאלת, עכשיו אני רוצה לבאר... הגמרא המשיכה פה את דברי רבי יוחנן, אני עושה הפסקה, אני לא יודע אם אני עוד אברר לכם את נקודת הכבוד. אם יהיה עוד כמה דקות אחר כך אני עוד אבאר טיפה את עניין הכבוד, אבל אני רוצה רגע להמשיך אל הגמרא הזאת, בסדר? הגמרא המשיכה פה, הרי בהביאה את הפסוק, וזה מחזיר אותנו לשיעורים הראשונים. אני לא יודע אם יהיו לנו עוד שיעורים, אז אסיים במה שפתחנו, זה דווקא מתאים. אתם זוכרים שעסקנו בדרשות של חז"ל, זה באמת דרשה פלאית לכאורה, לא? אני כמעט הייתי, תני רב יוסף, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. תני רב יוסף, אלה תלמידי חכמים שבבבל שעושים ציצין ופרוכין לתורה. באמת אני כמעט, אני כולי, עד שלא יתבהר, כולי מלא התנגדות פנימית לדרשה הזאת. לכאורה, לא? אז הליבה דרשי שם, פתחתי את הנביא כמובן, זה מחזיר אותנו קצת לצורך להבין דרשות של חכמים מהנבואה. נדמה לי שזה פרק חף ג' בישעיהו. מה? לא, עוד אחת. מקווה שיש פה חף ז'. כן. הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנבואה. התרגום, שזה תרגום רבי יונתן בן עוזיאל, שהוא ברוח הקודש ממש, מפרש את זה כפי שהאוזניים שלנו רגילות לשמוע פה. יתכנשון מבין יגאל ותהון ויתובון לארהון, תמן יתלידון דבית יעקב, יפשון ויסגון דבית ישראל, וימלון אפי תבל בני בנין. ודאי שזה, ככה אנחנו שמחים לקרוא את הפסוק הזה. הבאים, הכוונה, גאולי ישראל, יתכנשון מבין יגאל ותהון, שווי הגולה, ויחזרו להראה, הבאים ישרש יעקב, ואז תמן שם יתילדון דבית יעקב, יפשון ויסגון דבית ישראל, וימלון אפי תבל בני בנין. וככה, ודאי ש... יש פה הראשונים שמפרשים הבאים, הכוונה בימים הבאים, לעתיד לבוא. ככה אומר אבן עזרא, הבאים בימים הבאים. ויש אומרים הבנים, המצודות. בימים הבאים הוא מעצמו יובן החיסרון, הוא אומר, קיצור. הקופ אני ודאי גם הוא מפרש ככה. הרחם עליהם. וייתן יעקב את שורשו להיות מתפשט למרחוק, וישראל יציץ ויפרח. רצה לומר, ימשלו עד למרחוק ויתגדלו עד מאוד. ודאי שעל זה הכוונה. רד"ק, הימים הבאים הוא זמן הישועה. ואז בימים ההם ישרש יעקב, ייתן שורש, כמו שאמר, ויח שורשיו כלבנון. כי אתה בגלות הוא כמי שאין לו שורש. אבל בימים ההם ישרש מלמטה, ויציץ ופרח מלמעלה. טוב, ממש כל כך ברור שזה פשט הנבואה, התרגום והרישיינים. שממש יש לי איזה תרעומת פנימית כזאת על הדרשה הזאת של, של... תני רבי יוסף, אלה תלמידי חכמים שבבבל. זה מסוג הדרשה שמאתגרת אותנו להבין עומק יושר דברי חז"ל הקדושים. השיעורים הראשונים שדיברנו. אז האמת היא ככה, פתחתי, ראיתי רש"י, נותן קצת פתח. רש"י פה, בישעיהו, כותב, הבאים ישרש יעקב, הוא אומר, הלא ידעתם מה עשיתי בראשונה הבאים למצרים, אשר ישריש יעקב צילו ופרחו שם, עד אשר מלאו פני תבל תנובה. זאת אומרת, הוא ברש את זה על הבאים, באמת, באי מצרים. רש"י נתן לנו כבר פתח, אז אתה יכול להגיד שזה כוח כזה, וזה כבר באמת נותן לנו כוח להבין, פתח להבין את רב יוסף. תני רב יוסף אילו. באמת, כי אם רש"י פרש את זה על יורדי מצרים, הבאים ישרש יעקב, הלא ידעתם מה עשיתם בראשונה. יעקב ובניו ירדו מצרימה. שישריש יעקב צילו ופרחו שם. צצו, כן, אשר ישריש יעקב, צצו ופרחו שם. עד אשר מלאו פני תנובה, ואז באמת אפשר לומר שאם אפילו שם במצרים, אז כבר גם בבבל. אלא שבמצרים זה בא לידי ביתו, בבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצאו מאוד מאוד. אבל התכונה הזאת, שהיא ודאי אפשר להגיד אותה, תהיה תכונת ישראל כשיחזרו לארץ ישראל. הייתה תכונת יעקב שהייתה במצרים, היה לזה שליחות. ומה אתם חושבים בבבל? מה זה? אין בזה איזה שליחות, אין בזה איזה עניין שריבונו של עולם ייתן לו סייעתא כזאת להיות סוף כל סוף ממלא את יהודו ואת שליחותו. זאת כפי שהיא. אז במצרים בני ישראל פרו וישרצו וירבו, זה היה הייעוד של תקופת מצרים. כל הזמן של מצרים הייתה מיחידים להפוך לעם, עם בני ישראל רב עצום ממנו. זה כל הרעיון, כל הרעיון של, של מצרים זה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצאו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. זה, וכמובן הייעוד של ישראל שווי גולה ובאי ישועה וגאולה כמו בימינו אלה, זה ודאי, כמו שפרשו פה, הבאים ישרש יעקב, ישראל ישתרשו במקומם במלכות ובכל הברכות, בקיצור, זה. נו, אבל אז נשאלת השאלה, ובבבל מהי? גורנישט, שום דבר. מה, בבבל, כלום? לא, לא, ודאי שלא. הרעיון הזה גם בבבל יכול לבוא לידי ביטוי. ואדרבה, בא לידי ביטוי בבבל. אז בדרך המיוחדת, וזה כן הולך לנו על הדרך שדיברנו אותה בשיעורים הראשונים, שחז"ל בכל מקום את מה שמכוח הנבואה אי אפשר היה להביא אל הגלות, הבינו את נקודת השורש שיש כאן איזה כוח פריחה מיוחד. זה הנקודה, באים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל ומלאו פני פני תנובה, שאם הוא לא יכול להתקיים, מה אני אעשה עם הפסוק הזה? האם אין לו מקום, אין לו מקום להתבטא בבבל? ודאי שיש לו מקום להתבטא. איך? באותה הדרך שכפי שראינו בזמן השיעורים, שרוב ככל הדברים נפסו לבית המדרש. כל התקופה של בבל הייתה בית מדרש. אז הכוח של ישראל יבוא לידי ביטוי בבית מדרש. תני רבי יוסף. פשט הכתוב ודאי ידבר על שווי ישראל ושם יהיה הביאור. ציצין ופרוחין, בתורה גם. במה עוד? בשרש, יציץ ופרח, כפי שהריבוי, ריבוי, כמו שכתב התרגום, יתלדון בית יעקב, תמן יתלדון בית יעקב, ייפשון ויסגון בית ישראל, הרבה ילדים, ריבוי גדול של חיים, או כפי שהראשונים האחרים פה פרשו, נתפשט, ימשלו עד למרחוק ויגדלו עד מאוד. והרד"ק יהיה להם שורש, יציבות, קביעות, וכתוצאה מזה הרבה פרחים מלמעלה. טוב, יופי. אבל בבבל מה לעשות? אז גם בבבל יש איזה כוח. גם בבבל אפשר לבטא את זה. יציץ ופרח, ציץ ונפרוחים. בתורה. פילי פלאות. נפלא. חשבתי עכשיו להוסיף רק נופך קטן. מתאים קצת לסוגיה שלנו כאן, בשבת. האם אני שומע נכון, וזה ראיתי קצת, פתחתי בבן יהוידע, אולי גם שם בעין יעקב, אבל בעיקר בן יהוידע, אני חושב שם במפורשים, ציצין ופרחים, אלו תלמידי חכמים שבבל, שיש להם עשייה ציצין ופרחים בתורה, ציצין ופרחים בתורה זה שייך לפלפולים, זה שייך לפרטי תורה, שייך לדרך הלימוד המיוחדת של בבל, זה כוח כזה במיוחד, שאתה שואל אותי, הנה חן עמי, לבבל זה בדיוק, אני רוצה להגיד יותר מזה, יציץ ופרח, זה ציצין ופרחים, מה חסר? בעץ, מה? לא, שורש, נכון, פירות, יפה מאוד. עיקרו של העץ מהו? הפרי. ובמה הכתוב משבח, כפי שרב יוסף, תני רב יוסף בבבל, אינו תלמידי החכמים שבבבל, שעושים ציצין ופרחים לתורה, עושה רושם מתאים מאוד למה? למה? מה הסוגיה הזאת עסקה? מפני מה? תלמידי חכמים בבבל מצוינים בלבושיהם. יפה מאוד, עכשיו זה נראה לי יופי, נכון? קצת יותר. רש"י הסביר שזה בא רק להוכיח שאין תלמידי חכמים. ואנחנו עכשיו, לפי מה שאנחנו אומרים, זה עוד יותר מתאים פה לעניין. כי ראינו באמת שציצין ופרחים, אז בערו פה האחרונים, וזה מתאים, בבל זה ציצין ופרחים. ואפילו לומר פלפולים, ודרכים של, ואפילו יותר מזה, חסר, זה לא הפרי. ויש באמת איזה יופי, יופי, אפשר לקרוא לו יופי מבריק, אברקות, יופי מבריק של ברק, של פלפולים. יכול להיות שזה מה שכתוב כאן, ואז זה ממש מין במינו כאן. אלו ציצין, אלו תלמידי חכמים בבבל שמוסיפים ציצין ופרחים דייקה, דהיינו ריבוי של תורה, בפרטי תורה, בכוח פלפולה של תורה, שזהו כוחה של בבל, שבאמת בנקודה זאת אפשר כבר לומר שזה גריעותה ביחס לארץ ישראל, כי אינם בני מקומן, ולכן הם עסוקים בציצין ופרחים, לא בפרי, אלא בציצין ופרחים, שזה באמת הנקודה המבריקה והחיצונית במובן מסוים יותר, ואז הדברים אפילו מתאימים למה שתלמידי חכמים של בבל מצוינים, נרגעתי קצת, זאת אומרת, תני רב יוסף, הוא ברגע הראשון ממש היה לי תרעומת. אתה לוקח פסוק שהוא כל כולו מדבר על ההפך הגמור מזה. אז אמרנו כבר, זה חזל, אז חזל הקדושים. ודאי שרב יוסף כולו מלא בשאיפות הגדולות, כמובן, הבאים ישרש יעקב, ושם לא שם זה יהיה שורשים, ויציץ ופרח, ומלאו פני תבל תנובה. זה כל הכוח של עם ישראל בארץ ישראל, מכוח ההשתרשות בארץ ישראל, כל הכוחות שיצאו לפועל. בבבל מה לעשות? זה אין את זה, אבל אז אין כלום מן הנבואה, כבר למדנו. יש, צריך לפרוח, צריך לתת כוחות של כוחות של השגחה אלוקית, כוחות של הקדוש ברוך הוא נותן כוח לכל הדורות לבצע את משימותיהם. זה יסוד אמיתי שמוכחים, גם בבבל! מה לעשות? ציצין ופרחים לתורה. זה דבר נפלא, שאפילו בבבל, שאין שם חיים, שהכל מנותק, שהכל זה, אלא בני מקומם. אבל ייעוד גדול של, אלא מה? בדרך של תלמודה של בבל, בסדר? בדרך של תלמודה של בבל. שהוא בפלפולים, שהוא בפרוטים. שהוא אפילו במובן מסוים לא הפרי, אלא הרבה, תראו את הבן יהוידע. כוחה של תורה בבבל, וכוחם של חיים בארץ ישראל, יציץ ופרח, ומלאו פני תבל תנובה. טוב, הימים של... ימים של קושי. אבל אתם יודעים שהימים של קושי זה משום שיש בהם את הבכוח. אני אומר, אני חושב שזה כבר, קדימו אותי, זה כתוב, צריך לזכור, נכון? בלילה ההוא, ויבכו העם בלילה ההוא, אתם בכיתם. מה היה הלילה ההוא? שהמרגלים הגיעו. זה לילה שמוכן לקבל את שפחה של ארץ ישראל, את הכוח של ארץ ישראל. אילו זכינו והמרגלים היו רק מודרים בשבח ולא מוסיפים את דברי ההחלשה שלהם, היה הלילה הזה נעשה הלילה של, של, של הסתערות אל ארץ ישראל וכו'. לא זכו, אז נעשה בחיות, אבל זה, זה מכוח זה. לכן באמת, הימים האלה הפכו לימי שמחה, כמו שאומר הנביא, צום ערבי, צום ערבי, יהיו לבית ישראל, ימי ששון ושמחה. יש שלום, אז זה לא רק אין אבלות, נכון? יש שלום, זה ששון ושמחה, כי הבכוח של הימים האלה קיים, צריך לקיים אותם, נזכה. בעזרת השם, שמתוך כל ריבוי התורה וקידוש השם שאנחנו עושים, אבל מתוך השייכות המיוחדת של תורת ארץ ישראל, תורה לארץ ישראל, תלמידי חכמים שבארץ ישראל, כמו שהרב ציודה מסכם כאן, ידוע תלמידי חכמים מתוך הכרת האמת, תלמידי חכמים שאתם צריכים לדעת את ערכם, את אחריותם, ומתוך כך יכולו להיות מושפעים מתורת ארץ ישראל, להיות מושפעים ולהשפיע על כלל ישראל ועל הוויה כולה, ומתוך כך יפכו גם הימים, מתוך זה תורה גואלת, ומתוך התורה הגואלת יהפכו הימים לימי גאולה, בעזרת השם, לבשורות טובות. אני פגש בבית המקדש, בעזר השם יתברך.